אם הוא זוכר. זה עיקר הסיפור. הזיכרון זה הדבר. למה? כי זיכרון בעצם הופך דבר מידיעה, מתובנה, לתודעה, מידיעה של עצמה סתם, מידיעה טכנית, לתודעת חיים, איך אני חי. כי אם אני כל הזמן זוכר את זה, אז ממילא זה כל הזמן נמצא איתי. בכל מקום שאני הולך, אני נמצא איתי ביחד. והולך איתי בכל פינה, ולכן אנחנו, במילים אחרות, והזיכרון חוקק ולא מוחק. ומחקק ולא למחק, זה בדיוק. כאן למרות שלנו אנחנו יכולים למצוא אנשים שעברו אירועים מאוד דרמטיים, מאוד גדולים, מאוד עוצמתיים. מה השם אחי? אריאל. אריאל? שואל? כן. אז אחד מהדברים שאנחנו יכולים לראות תופעה, שאנשים חווים איזושהי תופעה עצומה, משהו אדיר, כאילו, משהו באמת כאילו לא רגיל, אז אחד הדברים זה שהם אומרים, אנחנו רוצים שזה יחקק, אנחנו רוצים שאנשים ידעו מזה. כאילו, חשוב לנו לספר. ניצולי שואה מדברים ככה, אנשים שעברו מלחמות, כאילו, נגיד, לדוגמה, תלכו לאחד מהאנשים שלחמו בגיד גדוד 77, הגדוד של אביגדור קהלה בקרבות עמק הבכה, תלכו לדבר איתם, הם הצילו את המדינה, האנשים האלו, המדינה עמדה להם על הכתפיים, באותם שלושה ימים של תחילת מלחמת יום כיפור, האנשים האלו, אתה שומע מהם את המשפטים האלו, אנחנו רוצים לספר לכם את הסיפור כדי שזה יחקק, כדי שזה לא ישכח, מה שהלך שם, זה היה משהו לא נורמלי, וחייב להיות חקוק. זאת בדיוק הסיבה שבגללה התורה מגדירה לנו שמרים, מלחמת עמלק, יציאת מצרים, שבת וחטא העגל, כל הדברים האלו חייבים להיזכר, בגלל שזה אסור שזה יהיה רק סיפור תנ"כי מרתק על אוסף דברים מעניינים. לא, זה חייב להיות חלק מתודעת החיים שלנו, חייב להיות חלק מהחיים. יציאת מצרים זה לא איזה נס מגניב שבדיוק כמותו היה גם בקריאת הירדן, זה לא הסיפור. לא בגלל זה אנחנו מנסים רוצים לזכור את זה, בשביל להתפעל מוואו איזה מגניב, עוברים באמצע המים ופתאום המים מתקיים. ולא הנקודה, הנקודה היא בגלל שהתכנים שהופיעו ביציאת מצרים חייבים להיות חקוקים בתוכנו, בתוך התודעה הלאומית והתודעה הפרטית, מכאן ולא נאמין. זה חייב להיות משהו, חלק מהתודעה שלנו, זה חייב להיות משהו מאוד משמעותי, ולכן חייבים שזה ייזכר. זאת הסביבה שבגללה, גם ברמת החיי יום יום שלנו, יש לנו כל מיני דברים שבהם אנחנו שמים כאילו אנדרטה. עסוקים בדיוק ברמת הזיכרון. חזרות בלימוד, זה בדיוק המטרה שלהם. הסביבה שבגללה אנחנו עושים חזרות, ושזה גם תופס מקום כל כך משמעותי בבניין הלימוד של האדם, ובגלל שזה מייצר קניין, פר קניין, תורה אחד מהדברים שנאמרים שם, זה חזרות, אבל זה לא רק בגלל שזה... זה לא הדבר האחד, זה דבר מאוד מאוד מרכזי. אפשר לקרוא סוגיה ולהגיד בה דברים מבריקים. לעשות דוקטורט שעליהם, באמת, שיחקת אותה, אמרת, מלך מגניב, חבל על הזמן. זה לא קניין תורה. קניין תורה זה לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שבסוף אתה הולך עם הסוגיה. אתה הולך לדבר עם החברים שלך, הסוגיה כבר מרצה לך בראש. וככה, אם אתה רוצה חבלת. זאת בדיוק הדרך. בשביל שהסוגיות יפסיקו להיות לנו רק בבית מדרש והתחילו להיות חלק מהחיים, זאת בדיוק הדרך. זה עיקרון.
זה לא דוגמה טובה.
מה?
זה לא דוגמה טובה, כי זה מדרש, זה מסוגיון טוב. בגלל זה מטורף, זה לא קהל, זה המדרך של דיילה, כן לא חושב אותו. כי זה פסיכי, זה קורה פעם אחת מיליון שנה וזה. זה הזיכרון, או לזכור משנו, או לזכור, כי זה לא קורה, אתה לא מסכור לעולם. אני לא עולם לסגור לך את הנושא, כל אחד מגיע מלכים מיליון שנה. אבל זה הכל אחד. ויש
לי אחד
ששם כל יום 30 גולים,
לא
זכור
לגולים, לזכור שהיה שחקן
טוב.
לא
יודעת,
אנחנו רוצים לזכור מה שאנחנו...
הזיכרון הזה זה לא זיכרון כמו הבאת
האלה. נכון, זה לא זיכרון נקודתי, זה זיכרון כוללני. תורה כל מה צריכה להיות זכורה לנו.
אז למה הרבה מביא את הדוגמאות האלה למעלה?
נכון.
ליציאת מצרים,
ואלה שלהם,
מלחמה
מקורמת, דברים... כי זה לא בגלל שזה היה מלחמה. חודש של דוד וגוליאת היה יותר, כאילו מבחינת הקרביות שבזה היה יותר. זה לא מה שמעניין אותנו, זה שזה היה אירוע דרמטי, זה לא מה שמעניין. אלא יש איזשהו תוכן מסוים שנמצא בתוך המלחמה והמלך, ואותו אנחנו כל הזמן צריכים לזכור.
זה לא זיכרון, זה זיכרון.
מה, בגלל שזה חד פעמי?
כן, זה גם לא זיכרון, כי אין זיכרון פנימי לזה מצרים.
לא, כשאני אומר פתרון, אנחנו לא באים לבנות כאן קומה, כאילו שאנחנו לא שואפים להיות, שכולם נהיה עובדיה, כל דף שדבר שאנחנו לא נקרא, מצלמים אותו ובזה נגמר הסיפור, וכל מי שלא, אין לו זיכרון צילומי, יש לו בעיה גדולה. לא, זה לא האמירה.
אני חוזר את זה.
אלא אם זה מעבודה על חזרות, זה קניין תורה.
אני התמלמדתי, אני חושב אותו, אני לא סתכל, עבדתי עליו, בסדר בוגר. מלא.
אחלה. עכשיו מתחיל, עכשיו זאת הייתה יריית פתיחה לתהליך של קניין הסוגיה. קניין הסוגיה לא נגמר בלימוד הראשון בסדר בוקר, והוא אפילו בקושי מתחיל. עיקר קניין תורה זה בזה שאתה חוזר לסוגיה פעם ופעמיים, שלוש וארבע ועשר ועשרים ושלושים פעמים, ואתה לאט לאט גם לומד טכניקות איך בסוף לעשות חזרה על דף בעיון בעשר דקות, ואיך אתה... כך, זאת הדרך, לקנות. כי אני תורה זה דווקא על ידי חזרות. וגם זה, יש, אגב, בכל הדברים האלה יש דיונים שלמים על האם יש, האם צריך גם לעשות את זה כל יום. האם צריך להזכיר כל יום את כל אחד מהאירועים האלו, וממש להגיד את זה, בגלל שאנחנו לא נמצא את שמה. מה? כן, אז, טוב, בדיוק, לא נכנס. לדוגמה, אנדרטה לאחדות בצוק איתן. צוק איתן היה, או צוק איתן עכשיו היה איזה שיש פעמים, באותו סיפור. היה אירוע מטורף. מבחינת הגילויים של האחדות, של האהבה שהייתה בעם ישראל, זה משהו שאתה, כאילו, כמעט לא מאמין שזה היה. הבעיה הגדולה זה שאחרי צוק איתן, וגם אחרי שיש פעמים, חתנו. למה? נתנו לדבר הזה לחדות. נתנו, אחרי שיש פעמים, כל מי שמספר על שיש פעמים, אתה קורא את, את מה שהיה כאן באוויר, מה שאנשים חוו, מעט מאוד אירועים בהיסטוריה של עם ישראל היו כמו התקופה שלפני ששת הימים ותוך כדי. אין, זה משהו לא נורמלי. מה הבעיה הגדולה? הבעיה הגדולה שלא עשינו אנדרטה. לא זכרנו, לא ייצרנו מצב.
למה לא זכרנו? ידענו את זה, אבל זה בתודעה שלנו?
זה בידיעה ולא בתודעה.
ואיך אנחנו עושים דבר לתודעה שלנו בעצם?
קודם כל מבינים טוב מאוד את הסוגיה עצמה. מה קרה?
ובעצם אם אחרי ששת הימים היינו יום.
שנייה. מה קרה בצוק איתן? בואו ניקח דוגמה טובה. מה קרה בצוק איתן? מה היה שם? ואחרי זה הולכים וחוזרים לזה עוד ועוד ועוד עד שהאחדות הזו של צוק איתן לא תחזור רק במבצע הבא, אלא תחזור ביום, ביום שלי. שאלה מצוינת כולו? ככה, זאת הדרך. את זה שאנחנו זוכרים את זה. זוכרים ומכירים, חוזרים לזה שוב ושוב.
מה זאת אומרת זוכר? עכשיו צוק איתן נגמר. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו כדי שבעצם...
לשבת, לנתח מה היה בצוק איתן.
בעצם אחרי צוק איתן היה צריך שהמדינה כולה תשב יומיים ותחשוב מה היה פה?
לא, המדינה כולה אנשי הרוח, כן. מאחורי שבוע. אנשי הרוח. מה קרה כאן? מה קרה בצוק איתן? מה קרה בצוק איתן? ואחרי שהדגרנו טוב מה קרה בצוק איתן, להיות רציני. לא להפסיק לחזור על זה. בכל מסגרת שהיא, להבין את האחדות העצומה שהייתה כאן ושוב הולכים לצוק איתן, ולהפנים את זה. להנחיל את זה טוב מאוד.
למה? זה לא ברמה שאתה תחלט מהמקרים
האלה. למה אתה כזה?
זה לא שושר מיריאן.
מיריאן זה בדיוק מה, אני רוצה לדעת את הלשון הרע. אבל לא רק שישר אותו בונות מופשרות שלמדנו בסוף סדר בוקר על שמירת הלשון, אלא שזה יהיה מוטמע שוב ושוב ושוב, שכל הזמן נבקור מה קרה במרים. כדי לבנות אצלנו קומה של יחס נכון ואמיתי ללשון הרע.
מה לנו יש? נו, ורגע, תסיים לי, עכשיו, אז מה יכול להיות? מה? נזכור דבר עם מסוגי איתן, אז אני יותר מאוחד עם המסדר.
אגב, כן. חבל שלא עושים את זה בששת הימים, חבל שאנחנו לא עושים את זה בצוק איתן. פשוט. אנחנו נפול שוב בזה. שוב, אנחנו נגיע לעוד איזה מבצע, עוד איזה מלחמה, ושוב, אנחנו נהיה בשיאים מטורפים. ועד אחר כך, מיד כשהחלום ייגמר, אנחנו נגיד לעצמם, אנשים זבל אנחנו. ניפול באותה שטות, מיד אחרי צוק איתן, ושוב אחרי צוק איתן, הייתה בחירות, כולם אמרו כמה אנחנו זבל. תקשיב, לא ראיתם מה קרה לפני חודש? לא ראיתם איזה עם עצום יש כאן, איזה עם קהלי התנסה? אתם, איפה הייתם? לא הייתם פה?
אז כשהיינו מפולין, הסגן של ראש פולין דיבר איתנו ואמר שהיה חשוב אחרי פולין לשבת פשוט לחשוב על זה ופשוט לקרוא את כל מה שכתב לנו. אפשר לקחת לזכור את זה, פשוט לנדל שם.
זה היה מוכן לגבי פולין, אבל עזוב, בואו נקרא את הנושא. ודבר אחרון שמדינת ישראל עושה אותו, יום השואה והגבורה, ויום הזיכרון לברכת חללי ישראל, חללי חללי מערכות ישראל, זה בדיוק אותו סיפור. מה אכפת לי? הסיפור זה לא הם, גם לא המשפחות. אלא הסיפור זה אנחנו. בואו נטמיע בתוכנו את מה זה אומר הגבורה. צריך להבין טוב מאוד מה בדיוק אנחנו לוקחים מתוך שני הימים האלו. את המסרים, אנחנו באמת רוצים להטמיע בתוכנו. אם אנחנו רוצים להטמיע פחד, כמו ביום השואה, בסדר, אבל אני אומר שלעצמו, מה זה עושה אצלנו, זה בעצם הופך את השואה להצליק שזה לא יהיה רק אירוע היסטורי שהיה בחלב, אלא לעצמו שהוא יהיה חלק מאבן הבניין של החברה הישראלית. זאת המטרה. חלק ממה שגדלים כאן, גדלים כאן על זה, על מה זה, על מה זה שואה ומה המסרים שאיתם אנחנו יוצאים מתוך השואה. בסדר? אני אומר, אני גם מניחה באנושות. אנשים בכלל לוקחים אירועים גדולים ואומרים, בואו נטמיע אותם, בואו נזכור אותם. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בתחום המידות. בסדר? בתחום המידות אנחנו מייצרים מצב שבו התורגונות הגדולות של התורה, שמעת לך כמוך, זה להפסיק לייצר, להפסיק שזה יהיה בסיסמאות, וזה שזה יתחיל להיות בתורת זיכרון, תודעה. היחד, הפער בין ידיעה לתודעה, זה על ידי זיכרון, על ידי זה שזה לא נהיה, שזה לא רק ידיעה אינטלקטואלית מרתקת על יחס התורה לבעת הלכה כמוך. לא, אלא זה אני, זה חלק מהגדרות שלי, מי אני, אני זה המידה שלי, התכונה שלי, זה לבעת הלכה כמוך. ובשביל זה חייב של זיכרון, לכן צריך לחזור על המידות אלף פעם. מה זה אלף פעם? בעצם זה שאני אומר אלף אני מגביל. לא, כל החיים, כל הזמן. זה עד שאני צריך לחזור על כל הזמן. או לא משנה, ספר מידות וגם ספר מידות אחרי, צריך לחבור כל הזמן, כי זה כל הנקודה שלו. כל המטרה שלו זה לא רק להבין כל מיני תובנות בנפש ככה חשובות, אלא שזה יהיה בתוך הנפש. עכשיו כאן ברור? נקודה הבאה. מה זה מידה? כאילו, דיברנו על לימוד אמונה ולימוד מידות, דיברנו על איך זה כתוב בתורה, דיברנו על זה שלומדים בשכל ולא ברגל, דיברנו על כל מיני דברים, אבל עכשיו בואו נגדיר מה זה מידה, מה זה? אז הגדרנו בקצרה בפעם הקודמת, הבאנו את הפסוק באיוב, בשיעור הראשון, הגדרנו את הפסוק באיוב על שנתן מים במידה, אני לא מדייק לגמרי, כפחית קפה, איוב כפחית קפה, נו? אני אצטט מדויק. לעשות לרוח משקל ומים תיקן במידה, במידה. בסדר? זה הפסוק שמגדיר לנו מה זה מידה. כלומר, יש מים ויש רוח. וכל אחד מהכוחות האלו מאוד נשמתיים. וכל אחד פורץ לכל מיני מקומות. ריבונו של עולם לקח את המים ואמר להם, תקשיבו, השדה הזאת צריכה כך וכך מים זהו. לא יותר מזה. זה בדיוק המידה שצריך להיות בקרקע הזאת. הקרקע הזאת צריכה את הדבר הזה, והקרקע השנייה צריכה את הדבר האחר. ככה ברוח וככה במים, שניים כוחות שכשלעצמם יכולים להרוס את העולם. סופות יכולות להרוס בניינים, מים שיכול לשטוף הכל, להרוג אנשים, דברים לא רעים. זה בדיוק הנקודה, שזה לייצר מידה מאוד מסוימת. זאת בדיוק הסיבה שבגללה הרמב"ם בשמונה פרקים פרק ד' ובהלכות דעות פרק א' סולל לנו את דרך הזהב, דרך האמצע. ומה העיקרון שם? להגיד קיצוניות שווה רע. זה בדיוק העיקרון. שמידה טובה הכוונה חוסר הקצנה. להיות הכי מאוזן, הכי מיושר. מה? אבל מה? בואו קצת נפרט את זה. במצד עוד הכהן בצדקת הצדיק פסקה ממזיין אומר את הדבר הבא, בעצם ממשיך את הרמב״ם ואומר, אין באמת, אין מידה שאתה יכול להגיד שהיא, אין תכונת נפש שאתה יכול להגיד שהיא רעה כשלעצמה. אלא השאלה היא, זה מה המידה שאתה נותן לה. מה, איפה אתה שם אותה, איפה אתה לא. בסדר? בואו ניתן קצת דוגמא בשביל שזה יהיה יותר ברור. משה רבנו, כעס, חטא, למוגדר, במה שלנו קורא לזה חטא, לא בסדר. על שחטאו במי מריבה. הכעס כשלעצמו, האם הוא היה בעייתי? לא. אלא מסביר הרמב״ם שם, בשמונה פרקים פרק ד', הוא אומר, הכעס של משה רבנו עצמו במעמד הזה הוא בעייתי. אם הוא היה כועס במקום אחר זה לא היה שם בעיה. אבל הוא, שלומדים ממנו, והמקום ופה זה לא היה לגמרי מוצדק, אז זה לא היה. כלומר, הבעיה במידה, בתכונה הזאת, זה שיצאה מהמידה הנכונה שלה. למקום, זה לא היה צריך להיות במקום הזה. נקימה ונטירה ואיסור דאורייתא, נכון? אסור, אסור במקום ונמתור. תמיד חכם שאינו נוקם כנחש, אינו תמיד חכם. נקמת תמיד חכם זה לא רק דבר מבורך, אלא תנאי הכרחי לגדילה בתורה. עצם זה שאתה תמיד חכם חייב להיות חלק מזה, עובדה שאתה נוקים. רגע, אבל נקימה זה לא בסדר, נכון, אתה לא יפה. כלומר, בוא נמשיך עם עוד דוגמה, אכילה גסה, דבר נורא, אסור, טמטנות וזה, לא בסדר, לא תקין, בשבת זו מצווה. מה זה, ארוחה בשבת זה משוגע, מרק, קודם כל לחם סלטים, כבר בארוחה רגילה זה נקבל בארוחה ביום, זה נגמר בזה. שבת עד עבד לחם סלטים, אחר כך מרק, אחר כך דג, אחר כך בשר עם כל מיני דברים. מה יוצא בסוף מכל זה? מה זה, זה אכילה גסה לגמרי, ובשבת זה מצווה. מה? זה טוב או רע? תלוי איפה. רחמנות של שאול, רחמנות זה לא דבר נפלא, באמת, פיל לפלואים. מלך ישראל, מי שייסד את המלוכה הישראלית, בן אדם רחמן, איזה דבר עצום. רחם על עמלק. על זה הוא נענש. מה זה ביטויים חריפים, ששמואל אומר לו, שריבון השלם אומר לו. מה זה, דבר נורא, למה? זה לא היה במקום. עכשיו אני צריך לרחם. על בטלותו של המוכל הבנגול הזה, משפט כל כך קשה. כאילו, ענבה, נותן על הספרים ולהגיד לו, זה טוב. ואז זה כאילו מגיע עם פעם בגיטי, ואומר את זה, בטלותו של המוכל הבנגול, אז הייתי מצפה, בנתה את זה חלינו, ועשתה דברים טובים, וזה וזה וזה. היא עצמה, על בטלותו של המוכל הבנגול, אז שרפה את ביתנו, הגלתנו לבין האומות. וכאילו זה משפט כל כך הפוך, כאילו כל כך, כאילו הוא סותר את עצמו, כן, הענבה הזאת הייתה לא במקום, זה לא היה צריך להיות שם. הגמרא, בפסוקה ה', יש סוגיה שמה לגבי ענבה וגאווה, אחד מהדברים שאומרת, זה ביה דעה, שאומנם לא נפסק אותה, אבל בכל זאת יש דעה כזאת, ששמינית שבשמינית שבגאווה צריך אותה. משהו מתוך גאווה צריך. רגע, אבל לא הבנתי, גאווה זה מפריח, זה אותו איבה, אלף ואחת מקורות, עובד עבוד עזה, הרבה מאוד דברים כאלו. נכון? הרי זה פלא. אנחנו לא אומרים שמינית שבשמינית שבעבוד עזה זה בסדר, נכון? שמינית שבשמינית שהשחית שרוף וקלה, צריך להשחית את זה, צריך להרוס. אבל משום מה, ההקבלה של עבוד עזה בתוך עולם הנפש, כלומר גאווה, גאווה אפשר לקבל במובן מסוים. מה מדהים על הדוגמאות האלו? כל הדוגמאות האלו בעצם מלמדים אותנו את הדבר הבא. כל כוח בנפש הוא... טוב של עצמו. אין איתו שום בעיה של עצמה. זה לא כמו עולם ההלכה. עולם ההלכה, אם יש לך חתיכה דיסורה, יש לך חתיכה דיסורה, לא משנה מה המצב רוח שלך, מה המצב רוח של השכנים שלך. זה חדיר, מה זה משנה? אסור לאכול, נקודה אחת פסוק. אין כאן דיונים על כל מיני דברים מסביב, על התופעות הסובבות. אין, זה לא רלוונטי. הכל, אם זה אסור או מותר, זה אסור או מותר. אין כאן אפשרויות של, שבמידה כזאת זה בסדר במידה אחרת, אבל בעולם המידות זה כן קיים. בעולם המידות אנחנו כן נפגשים עם הרעיון הזה, שזה תלוי מציאות. תלוי מציאות, דבר מסוים, במקום אחד אתה יכול לעשות בדיוק את אותה פעולה, וזה יהיה היתר גדול, ויהיה מצווה גדולה. זה יהיה את אותה פעולה במקום אחר, בהקשר אחר, וזה עבירה גדולה. בדיוק מה שהרמח"ל, בתחילת השערים, במשקל החסידות, מדבר באריכות, אותו דבר בדיוק, אותם משפטים בדיוק, יכולים להיות פי הבניין, ויכולים להיות גם פי ההרס.
יכולים
גם בהרחב יש פיקוח נפש. פיקוח נפש זו חשבה, אבל
זה... הכניסו את היוצא מן הכלל לתוך ההלכה, והגדירו, אין לה, פה יש חריגה. אבל גם החריגה היא דבר מוגדר. אין שום מקום בתורה שכתוב משה במי בחימס אל תכעס. אין כזה דבר. אין כזה דבר, גם רחמנות שאול, אין כזה פרט. זה לא משהו מיוסד, אלא זה צריך להיות משהו בתוך הנפש. הנפש צריכה להבין, עכשיו לא מרחמים. אתה אומר?
בעצם אין שחור ולבן במידות.
בדיוק, אין שחור ולבן. עכשיו, מה הקטע הזה? למה? למה זה באמת שונה? למה הלכה? מה קלטה? למה זה לא אותו דבר? מה ההבדל? ההבדל הולך ככה. אנחנו, ההבדל בין עולם ההלכה לבין עולם המידות, זה בעצם השאלה על מה הנושא, על מה אנחנו מדברים. האם אנחנו מדברים על מעשים או שאנחנו מדברים על חיים. בעולם ההלכה אנחנו מדברים על איקס מעשים. אתה צריך לקום בבוקר בשעה א' בגיל, להתפלל, לעשות ככה, לאכול ככה, להתפלל בצורה כזאת, ללמוד בצורה אחרת. יש הרבה מעשים ומעשים. אפשר לראות פקודות, אדם שחורג מהפקודה בצבא, זה לא בסדר, יש פקודה מאוד ברורה. אין כאן מה לסבן, אין כאן דיונים. מאוד ברור, יש מעשה מסוים, סדר פעולות מסוים, הוא לא צריך לעשות, ואין כאן מה... אין כאן דברים מאופלים, כי הכל נוגע בעולם ברור, בעולם נחסים. בעולם הנפש זה עולם של חיים. החיים פרוצים, יש לאדם, כל מיני כוחות נפש, לפעמים כוחות נפש של רוח, ולפעמים כוחות נפש של מים, ולפעמים כוחות נפש של אש, והרבה כוחות נפש שפרוצים להרבה מאוד כיוונים. אי אפשר לחתוך ולהגיד זה כן, זה לא. לא, צריך להגדיר עכשיו במקום שמתאים לאש, עכשיו במקום שמתאים למים, עכשיו במקום שמתאים לרוח. זה בדיוק המשל שהחוזרים מגדיר לנו, נכון? הוא אומר לנו, מה בהחסיד, מה בהדמות שאליה אנחנו שואפים? ואדם שהוא מסוגל להגדיר מידות. עכשיו בתפילה צריך רגש, אבל בלימוד צריך שכל. עם חברים צריך הרבה חום, אבל עם, לא יודע מה, בעסקים צריך דווקא להיות קר, צריך להיות לא להראות משהו שנראה כמו חולשה. בצבא צריך להיות מאוד אכזרי, ובבית מדרש צריך להיות רך. וכן על הדרך, אתה יודע, כל מיני הבחנות שבהם אנחנו נהיה עסוקים בלהגדיר עד כאן מתאים, מכאן ואילך לא. זה הכוונה, מידה, בדיוק כמו שיש מידות בבגדים. אדם שהולך עם משהו גדול מדי או קטן מדי, שניהם גרועים. זה לא, כאילו, זה לא שאתה אומר, הגודל תמיד טוב, ולכן כאילו תלך עם אוהלים. לא, אתה צריך משהו במידה שלך, משהו שמתאים לך, משהו שמתאים למצב הזה. זה בדיוק הפסוק, על זה הפסוק ביום מדבר. יש מים, יש רוח, ושניהם כוחות מאוד עצמתיים. השאלה היא, זה מה הקרקע הזאת צריכה? הקרקע הזאת צריכה 2 ליטר מים. אתה מביא 2.5, זה לא בסדר. מה? חבר'ה, בוא ניתן, למה לא עוד 0.5 ליטר? אני על חשבוני, לא רלוונטי. 2.5 ליטר, הורס את הקרקע, הורס את הצמח. אתה רוצה לתת יותר, אתה לא עושה שום דבר טוב בזה. כלומר,
זאת עושה... אני מתבדל עם זאת.
מה?
אני רוצה להיות יותר ענב.
נו.
אני לא יכול להיות, אני
חושב שמוכל
לך
ענב. לא
הבנתי. להתבדל.
נכון. מה זה מידה טובה יותר או טובה פחות? כמה היא מאוזנת? מה הסולם?
למה אתה מאוזן?
אנחנו מגדירים? כמה אתה מאוזן? כמה אתה
מאוזן?
כמה אתה
לא
קיצוני? המידה הכי נמוכה והכי קיצוני. עכשיו, איפה, מה המקור לזה בגמרא? איפה זה כתוב בגמרא? מסכת שבת, עקוף מנבר, הגמרא שם אומרת, מביאה מקרה של אדם שנולד במזל מאדם. זו תכונת נפש של שפיכות דמים. הבן אדם הזה, הוא ככה קרוב להיות רוצח. אז הבן אדם הזה במזל מאדם, אנחנו פוחדים עליו, נכון? הדין יש לו, הוא בן אדם הרע. לא, השאלה היא, איפה אתה שם את הכוח? האם אתה מנתב את זה לכיוון של, לדוגמה, מוהר, או לא משנה מה, או מנתח, או כל דבר אחר שיהיה קשור לדם, אז הנה אתה לקחת את אותו כוח בנפש והבאת אותו למקום טוב, למקום חיובי. במקום הספציפי הזה, כן, זה נצלח. לקחת סכין ולדקור בן אדם, זה טוב. כי אתה מנתח, זה טוב, ככה באמת צריך לעשות. כי בזה אתה עובר.
וכל היצר. כל היצר.
נכון.
כל היצר יש לנו את הכוחות הטובים. ניקח את זה למקום טוב, למקום רע.
נכון. כל מה שאני בא לומר זה שהמידות, כאילו המידות, תשמע כן תהילתם, מסוכות זה להגדיר מקומות. פה זה רלוונטי, פה זה לא. זאת הסיבה שבגללה גם אנחנו משתמשים בכל כך הרבה דוגמאות. כאילו בספרי מידות, יש הרבה 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 דוגמאות, ואחרי כל הדוגמאות תמיד אומרים, תדר, ועדיין כאילו זה לא הכל. למה? כי כל הדוגמאות זה בשביל להבין בנפש, אוקיי, המידה הזאת צריכה להופיע במצבים כאלו וכאלו. ובחיים, טוב, יש עוד הרבה דוגמאות, החיים הם כל הזמן נותנים לנו עוד ועוד דוגמאות. אז המידה זה בעצם להגדיר את המקום הנכון, האמיתי של המידה, של התכונה הזאת.
סוף כל סוף יש מצבים שאנחנו כן מחפים כמו בנפש.
כן פתרון, שזה כן רלוונטי לשירות שלנו. בואו, תן לי דוגמה רגע כדי שהוא יזכיר לו יום המיטה. מה, מה? לא הברכות יזכיר לו יום המיטה.
ירגיע אדם יצר טוב ליצר רע.
בסוף,
זה תודה. ירגיע אדם, לעולם אם אדם יצר טוב ליצר רע. יש לו שאלה כאן. לימוד תורה, קריאה אשמה, ובסוף יום המיטה.
בסוף, בסוף, יזכיר לו יום המיטה.
ואחרי זה אני מדכא אותו. יש שלושה דרכים.
עיקרון בשביל בגלל שאנחנו רוצים
לאיזשהו חזק מדי, כי אנחנו רוצים, כבר, תירקת על עצמך, בגלל שאנחנו רוצים, ובתור הדרכת קבע או בתור הדרכת מעבר. ומה שאנחנו רוצים, שאדם יהיה חלש כוחות, שהוא יהיה בלי כוחות, מדולדל חיים, לא.
משהו, אנחנו לא מצליחים למקום, זה מציאות שבה אתה לא מוציא לכוח איזה מקום. איך לא דבר כזה, לא?
באמתי, אני לא. הכוח הזה פורט מלוא הגבול שלו, בשביל... הנה אני לפעמים, הוא עושה בדיוק אותו דבר, הוא לקח שכר, הוא אומר, עד כאן, זה כואב למים, המים פשוט מתפשט. בדיוק כמו שזה כואב לאדם לפעמים, לפעמים כן, יש מצב שבו אדם אחר, פה לא, ופה לא, ככה הוא לא רחוק, אדם הוא קשור לזה. אדם עכשיו חוטא ויהיה בעצם הרעיון, בסדר? עכשיו, אחד מהדרכים הכי להתמודד עם זה, זה להגיד לו, אחי, חם בגיל, 3,000 מעלות בצל ואין צל. חם, חם, אני אומר, לעזור אותך, לא כדאי לך.
יותר מאתמול?
יותר מאתמול, מתברר. זאת אומרת, מה כן, למה? אתה מחבר את כוחות הנפש, זה לא בסדר? לא, אני לא יודע, אלא אני פשוט שם את זה במקום האחר. המקום לא אין בעיה, תתחתן, תעשה את זה בדיוק כמו שצריך. במקום הנכון, אבל עכשיו, כן, עכשיו לתקופה מסוימת, בדברים מסוימים, דברים מוגבלים, כן. אני יכול
לתקופה זה מתבטא גם בסדרות עם המיטה, כי העולם שקורה זה מתבטא רק בתורה ובגלל שמה.
גם ביום המיטה,
זה להגיד,
ולהדגיש את השלילה בשביל לבנות משהו חיובי. זה לא משהו קבוע, לא כולם, לא קונים אנשים שכל היום מפקים רק בלי לחיות ביום המיטה.
משהו מיני אנחנו אפשר לתת לכם,
אבל תתת לכוח. מה זה לבנת? לא חונים את הכוח. אלא אומר, זה נובן מסוים. לדוגמה, אדם נכנס לישיבה, מה האמירה? אין דבר כזה, אז אני משלם את עצמו עליה. אין סיק, אין חברים, אין חברות, אין דיונים, אין כולו מסביב. שכח מזה, אני חושב שיש לך, הכל העולם שלך מתחיל לנגמר, וחוב מקובלים שבע, חוב מקובלים, כל העולם שלך מתחיל ונגמר פה. פלאפון על תיזוק לאסלה, תגיד שזה, אין שום דבר. ואין הכל מתחיל כזה, אבל אני משלם את עצמו עליה. מה, תכנית את החיים? לא, שנייה, אבל בשביל לקנות תורה, לא תדל. חכה, אל תדאג, זה בסוף יחזור. אל תדאג, אתה תתחתן, תתפלל לחזור לשירה. אתה שבלי כוח את חיים. כאילו, ילדים וזה, אתה רק תתפלל על זה שיהיה לך, תוכל לזרוף את הפלאפון האסלה. קיצור, אפשר לגמור עם הרבה דוגמאות, על אותו סיפור. הכל סביב אותה נקודה. גם המצב המשפט אנחנו שוללים, זה לא לשלול של עצמו, אלא שאנחנו אוהבים את השלילה, אלא בשביל להגיע. ואנחנו נחזר. זאת הסיבה שבגללה אנחנו קוראים למידות טובות נתיבות עולם. קיים כזה של המערל, זה נתיב, אלה נתיב. זאת המלאכה בעצם. לקחת כוח שפורץ והולך ובונה וגם הורס, ולנתב אותו למקומות החיוביים. זאת הסיבה שבגללה קוראים נתיב. אבל בואו נגיד לשם, למה השם ברא אותנו ככה? למה שברא אותנו מצד אחד עם התחלות, עם כוחות בנפש שהולכים לכל מיני כיוונים, ומצד שני לא ישלים לנו את המלאכה. מה הקטע? הרב זצ"ל במוסר אביך, ממש בהתחלה, א' שואל שאלה על הקדמת מסילת ישרים. הקדמת מסילת ישרים, הרמח"ל מתאר לנו את המציאות שאנשים מרגישים שהם יודעים את הרגעה, אבל בכל זאת לא יודעים. לא יודעת, אתה כזה צד, אמרת, הם יודעים ולא יודעים. אז הרב זצ"ל מסביר שזה בדיוק בסיבה. יש לנו התחלות בנפש, יש לנו משהו מתוך יראה, משהו מתוך ענווה, משהו מתוך כעס לחילופין ומשהו מתוך גאווה, יש לנו משהו מכל זה. עכשיו אנחנו עסקים בלהגדיר מידות, להסתכל, להפנות מבט כלפי מעלה, להסתכל על ריבונו של עולם, לראות איפה הוא משתמש בענווה, הוא משתמש בכעס, איפה הוא משתמש וכו', ולהתחיל ללמוד איך להכניס את זה גם אצלנו. זאת עבודת המידות. אבל אחרי שעשינו את העבודה, אחרי שתיקנו את המידות שלנו, מה קורה? יש את הדבר הבא. אם זה לא היו התחלות, אם לא היה איזה מין משהו בנפש, שזאת ההתחלה של הנבא, אז גם אם היינו לומדים יומם ולילה על מה מידת הנבא של רבונו של עולם, וגם אם היינו מתאמצים מאוד 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 להנחיל את מידת הנבא אצלנו בלב, מה שהיה קורה זה שלא הייתה נציגות. זה לא היה טבעי לנו, זה לא היה שלנו. אלא בגלל שאנחנו מחכים את ריבונו של עולם כמו קוף שמחכה בן אדם, אז בגלל זה אנחנו עושים, אנחנו מתנהגים בצורה של ענווה, וזה לא אמיתי לנו. זאת הסיבה שבגלל ריבונו של עולם יצר פעם מסוים. מצד אחד אנחנו יש לנו התחלות, מצד שני זה לא עד הסוף לחסר, למה בשביל לתת לנו מקום לעבוד, ואחרי שאנחנו נעבוד, זה עדיין יישאר טבעי לנו לגמרי. העבודה היא עבודה טבעית, היא לא עבודה שמוחקת אותה. מה?
כל החלש, לכל אדם יש התחלה בכל מיני אדם שלי?
כן, כן. כל המילות יש לנו משהו בנק. יש פעמים, לי ולך, יש לך יש לידה מפויים שיותר חזקה, שבאופן טבעי יותר חזקה מאשר לי, וכן נערך, אבל לכולם יש התחלות במובן מסוים. מי יותר, מי פחות. בסדר? כלומר, אז למה השם ברא ככה? בשביל לייצר את שילוב. אנחנו יצר מצב שבו, וכן יש לנו בנפש, אבל אין לנו לגמרי, זה בשביל לייצר שילוב. מצד אחד, עבודה, מצד אחד לתת לנו מקום שבו אנחנו יכולים לעבוד, מצד שני, לייצר מצב שבו בסוף העבודה, זה טבעי, זה נורמלי, לחלוטין. אנחנו לא נוגד את הטבע שלנו, אלא זה חי את הטבע שלנו. שאלה רביעית, על אותו סיפור, זה מה ההשפעה של זה? אחרי שיצרנו מצב שבו אנחנו עם מידות, אתה יודע, מידות נכונות, כמות נכונה שאנחנו מצליחים להגדיר טוב מאוד מה המקום של כל מידה בנפש, מה זה עושה? אז כאן הגמרא במועד קטן, באפי עמוד א', אומרת את הדבר הבא, כל השם מרחותיו, זוכה ורואה בשולטה של הקדוש ברוך הוא, מה עכשיו? מועד קטן, כן. כל השם, של לישון שומה, כמו שמיים, שאתה מדמין מישהו שישום לך את הבית, מה הערך שלו. כל השם מרחותיו בעולם הזה, זוכר ואומרים בשעותו של הקדוש ברוך הוא. מה זה, אם לא אמירה שטחית, שפשוט אומרים לנו, חבר'ה בונה, לעשות חשבון נפש, שומה, למה זה חשוב? כאילו, מה זה חשוב? כאילו, אתה זוכר ואומרים בשעותו של הקדוש ברוך הוא. לא, אלא, באים להגדיר לנו הגדרה רצינית. הגדרה הזאת הולכת כאן. השומה הזאת, איפה היא? ברמת הפרט או ברמת הכלל? ברמת הפרט, נכון? והחיים, חיי המינות שלי, זה פרט, זה כלל. אבל אתם יודעים משהו? לא שווה. כלומר, אותו, מה, התהליך שאני עובר, שאני מגדיר את המינות שלי ועובד עליהן, זה בדיוק, אבל בדיוק, אותו תהליך של ריבונו של עולם, של ריבון העולמים, עושה לעולם שלו. ישועה של ריבונו של עולם בדיוק זה. זה לקחת את הפוטנציאל של העולם, את מה שהעולם, מה שטבעי לנשמת העולם, ולסדר את הכוחות הטובים האלה של עצמם במקום הנכון שלהם. להגדיר טוב מאוד איפה מידת הכעס העולמית ואיפה מידת הענווה העולמית, לשים כל אחד מהם במקום הנכון שלו. עכשיו אפשר לדבר על התובנות האלה, על מה זה ישועה, להתחיל להביא חקירות והסברים עמוקים ויפים מאוד על מה זה ישועה. כדי שאדם יראה את זה, זוכה ורואה. אם אתה חי את זה, לראות ישועה, בשביל לראות את התהליך הזה באמת הולך, אתה צריך לעבור את זה אצלך בנפש. בדיוק לעבור את אותו סיפור. לקחת את הפוטנציאל שלך, את הנשמה שלך, את ההתחלות של המידות, את ההתחלות של התכונות, ולהתחיל לעשות סדר. להגדיר, ענווה זה א', ב', ג', וזה צריך להופיע במקרים ד', ה', ו'. ולא בזין חטא. להתחיל לעשות עבודת המידות, זה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק אותו תהליך של תמונה של עולם אחרי עולם. זוכר ורואה בישועתו, כי זה אותו דבר. אתה כל השם הרחותיו זוכר ורואה, אתה ממש חי את זה, נכון? ותחזה נהנה בשמך לציון ורחמים. למה? כי עכשיו אין לי ישועה ואנחנו רוצים שזה יקרה בעזרת השם, או שאולי, זה בכלל השאלה היא ולא עליו, שהוא יביא ישועה. הישועה קורה, השאלה היא אם אתה רואה. ותחזנה עינינו בשמך לציון ברחמים.
כל התפילה.
מה?
כל התפילה בעצם. שבעצם האלוקים כביכול עושה את זה בשבילנו, אנחנו עושים לרצון שלנו, שאנחנו נצא.
עזוב, 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 אני לא מדבר על
זה. עזוב, 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 עזוב,
אני לא מדבר כאן כאן, לא מדבר על התמונה הזאת, אני מדבר ספציפית על גאולה.
ששירים גאולה כבר, הוא לא באלוקים.
אז בואו ניכנס לזה, בסדר? זה נושא. תהליך הגאולה קורה, כי ריבונו של עולם מקדם את העולם, יש תהליך של תשובה עולמי, והעולם מתקדם אליו, וזה הכוונה גאולה, והכוונה ישועה. ועכשיו השאלה היא, האם אתה מסוגל לראות את זה? האם אתה מסוגל לראות את זה? או שאתה אומר, או שאתה בן אדם פסימי, מיואש, שעסוק בלהגיד, העולם הזה,
בגלל לצאת שחשבו סידר איזה פרט חציב במציאות, בצורה של
יש פה תהליך הזה קורה. כשאתה רואה את התהליך הזה קורה אצלך, אתה רואה את זה גם במציאות. פתאום רואה איך אותו תהליך של השפעות במידת הערבה שלך, איך זה קורה גם במציאות. כי פתאום אתה חווה את זה, ועובר את זה, אתה יודע מה גם למה. זה לא במתחילתך, זה לא סיסמאות. ואז פתאום כשקורה משהו במציאות שמתקדם את שאלת מידת הערבה העולמית, אתה ממש לא מסוגל לראות את זה, לראות את זה. מה המטרה? בסדר? מה המטרה? איפה? מה הדמות?
אבל לא משהו חוזר לשתיים,
נקרא
אותו? תהיה? לשתיים. איזה? אתה עזוב את זה רגע, שלוש, ארבע, ואז
לא. לא, זה לא רגע, הוא אמר את זה ממועדים. אם אני יודע.
הפשת השם. מה המטרה? נושא אחרון, קצת אחרון, בדקה שתיים, אני פשוט רוצה לסיים את זה כדי שבפעם הבאה אנחנו נעבור כבר לנו, לתורה מביאה לידי זהירות. אז מה המטרה? לאן אנחנו שואפים? כלומר, מה הדמות שאותה אנחנו שמים על נס ואומרים, זאת המטרה, לשם אנחנו שואפים להגיע. עכשיו, בתוך האמירה הזאת זה מאוד קרוב לנושא הראשון בעצם, ולמה ללמוד מידות, זה מאוד קרוב אחד לשני, אבל פה אנחנו צריך לראות, צריך לראות מה בדיוק המטרות, בסדר? אני רוצה להשתמש בכמה דברים. תראו את הרחבות שם, אני כבר אגיד את זה אחד הדברים שאנחנו רואים בתוך ספרות המידות, כשאנחנו נכנסים בתוך עולם של תכונות נפש, אחד הדברים המאוד בולטים, זה סוגיה שמיד על פניו בכלל לא קשורה. ממש לא קשורה. תלמיד שמונה פרקים נעלה, שזה הקדמה לפרקי אבות, ספר מידות, שזאת ההגדרה שלו, הרמב"ם עצמו מגדיר, אני עכשיו כותב הקדמה לספר מידות, פתאום באמצע הספר, או בכלל בסוף בפרק שביעי, לכן עסוק בנבואה. אבל הכי לא קשור. לא רק זה, אנחנו גם מגיעים לספר מצילת ישרים, או בוא נחזור אחורה, לגמרא בעבודה זרה, שמים את כאילו כל הברייתא, מטפסים, 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 לאן מגיעים? רוח הקודש. נבואה, מה? חיית המתים וחלק מזה. כלומר, לרוח הקודש, לשם אנחנו מגיעים. עכשיו, לא רק זה, גם כשאנחנו מדברים על החסיד, כאילו, וככה באמת גם מצילת השרים בנו, סוף מצילת השרים עובד בסוף לנבואה, לשם אנחנו שואפים. כלומר, מה הדמות שאותה אנחנו שמים על נס, ואומרים לשם אנחנו כדי לקדש, לאן אנחנו הולכים להיות נביא. זאת המטרה, אנחנו לומדים תפילת ישרים על דעת זה שאנחנו מסיימים את המסלול ברוח הקודש. וזאת השאיפה. עכשיו, בואו קצת נפרט את זה. מה זה בעצם אומר, מה זאת המטרה הזאת? אז הרמב״ם בשמונה פרקים, בדיוק מדבר על זה בפרק חמישי, זאת אומרת שבדיוק שההבחנה, שאתה רוצה לדבר על נבואה, אחד מהמאפיינים שאנחנו נראה, השאלה היא האם המעשים שלך, כל המעשים שלך, מכוונים, ולבוא נשאול לך, האם כל מעשיך, השם שמיים,
תיקנת את המידות שלך עד כדי כך. הכל בדיוק במידה הנכונה, במקום הנכון, מתוך הכוונות הנכונות, עד כדי כך שאין שום מעשה, אבל שום מעשה, שחורג מהדבר הזה. לכן, בכל דרכיך דיהו, הרמב"ם מביא את הפסוק הזה ואת הגמרא של ברכות סמך ג' עמוד א', שאומרת על הדבר הזה, אפילו בדבר עבירה. מה הכוונה אפילו בדבר עבירה? הוא אומר, ברור שלא הכוונה עבירה ממש. לקחת כל כוח בנפש, כל כוח שהוא, ולתת לו את המקום הנכון, אפילו הכוחות הנמוכים. לדוגמה, אכילה גסה, אכילה גסה בשבת, זה כוח נמוך, זה לא כוח חיובי, אבל הנה, בוא ניקח אותו למקום חיובי, זה בדיוק מדרגה של נביא, זה בדיוק מצב של נביא. אין לו שום פרט בחיים שהוא לא דבק בריבונו שלנו, אין לו חריגות. אנחנו, יש לנו כזה, אנחנו מפקים בריבונו שלנו במצבים מסוימים, בזמנים מסוימים, במקומות מסוימים. נביא לא. נביא אין לו שום דבר שיוצא מהדבר הזה. זאת בדיוק הסיבה, וזה בדיוק ההבדל בין האדם והידיעה לבין בהמה. נמשל כבהמות נדמו, ככה הרמב"ם מסביר, מה זה כבהמות נדמו? זה בדיוק זה, אנשים שחיים כאילו אין שום קשר. לפעמים יש את החיים, החיים דברים במקום למקומות, נמוכים, גבוהים, נמוכים, נמוכים, נמוכים מאוד. ולפעמים יש גם ככה כמה פינות שבהם אנחנו מקדישים לפינת הדת, לפינת הטוב, ככה תורמים קצת כסף לצדקה. זה בהמות, ככה הרמב"ם מגדיר. עוד בדיוק הסיבה שבגללה, כל מעשה חיים לשם שמיים, ככה הרמב"ם מביא את המשנה כאילו באבות, ומגדיר, זאת המטרה, זה מדרגת נביא. נביא בדיוק נמצא במצב כזה, אין לו שום פרט בחיים שחורג מדבקות באשר, זה הדבר. את העיקרון הזה, מה שאמרנו אותו עיקרון, שהמטרה היא להגיע לנביא, אבל צדוק אומר שזה לא רק מטרה, זה לא רק שם, אלא כאילו שם יש שם במומי מרובים, ועכשיו אין לנו שום דבר. אלא הוא אומר, כמו שאתה מטפס במדרגות, ככה אתה גם מקבל את הנבואות. אתה עכשיו בזהירות, עברת לזזות, עכשיו כמות הנבואה שאתה מקבל, זה דעת. מ-0, תיק 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ל-0, תיק 0, 0, 0, 0, 0, 1. וככל שאתה תעלי יותר, כמה החלומות שלך מזוכחים, מסיקים להיות חלומות של שטויות, מתחילים להיות חלומות חיוביים, ובשאלה כמה תקנת את המידות שלך. איפה זה נמצא? צדקת הצדיק, ר' ג' ר' ה'. בשתי המקומות האלו בדיוק מדבר על ההתחלה הזה, ככל שאתה... מה? צדקת הצדיק, פסקה ר' ג' פסקה ר' ה'. כאן במסתות האלו, שם באחד, בהקשר של חלומות שם, זה בדיוק מה שצדקת הצדיק בונה שם, את העיקרון הזה, שככל שאני מתקדם במידות, ככל שאני מטפס בסולם, אז ככה גם כל החלומות שלי, כל הכוח הנבואי, הולך ומשתפר לאט לאט, הולך וככה מתקן, עד שבסוף אני אהיה ממש כאן, עד שממש אני באמת כל המעשים שלי לשם שמיים. אבל ככל שגם אני מייחיד את המעשים לשם שמיים, עד עכשיו זה הרב במציאות, טוב, עכשיו זה גם בבית מדרש, עכשיו זה גם בחברים, עכשיו זה גם... ככל שאני מגדיל את זה, אז ככה ממילא הנביאה יותר ויותר, לא בי, יותר ויותר כבר מתחיל להתקרב לזה. טוב, בעיקרון סיימנו, יש... בעצם מה זה בעיקרון? סיימנו את הדברים המרכזיים. כשאמרו לי הערות, אני מקווה את מעזרת השם אחד שעובר בעיה בחלק של סיכום סיים.
וגם הסיכום.
שמה שהיה? מה?
וגם הסיכום.
אחלה, הקיצור, אז מכאן ואילך אנחנו עוברים בעצם לתורה, תורה נביאה על ידי זהירות, אני מקווה שביום ראשון נביא דף מקורות הזה, בדרך. הקיצור, תורה נביאה על ידי זהירות, מה זאת התורה הזאת? מה זה תורה נביאה? טוב, שבת שלום.